אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד. שלום.
שלום לך.
מה שלומך?
תודה רבה, דוד.
תראה, העברתם את חוק אחד במערכת החוקים שאתם רוצים להעביר. לחוק הזה קוראים חוק עילת הסבירות. יש אומרים מצמצום, יש אומרים ביטול, מה דעתך על זה?
תראה, החוק הזה הוא שולי בכל הנושא של הרפורמה. אני חושב שלא נשאר הרבה מהרפורמה עצמה. את החוק הזה היו חייבים להעביר, ואני אסביר. החוק הזה בעצם, אם לא היינו מעבירים אותו, הממשלה הייתה מציירת כממשלה שלא שולטת. וצריך להבין, כי בעצם הייתה פה מין סחיטה, שאומרים לממשלה, אתם לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו נציגי המחאה קובעים. ולכן היה צריך לקחת פה איזשהו סעיף, שבאמת שולי שבשולי בכל נושא הרפורמה. אני חושב שהמחאה היום אין לה בעצם יותר זכות קיום, כי צריך להגיע להבנות ולהסכמות עם האופוזיציה.
בשאר התחומים.
בשאר התחומים, בוודאי.
תראה, אם זה לא כך חשוב, אז למה העברתם?
אני ציינתי, כי אנחנו חייבים להראות שיש פה ממשלה.
אתם הממשלה, אתם צריכים להוכיח
שולט, אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות.
למה להעביר את זה בכלל?
לא יכול להיות שתהיה פה סחטנות, כאשר קמה קבוצה מסוימת, ולא חשוב איזה קבוצה, שאומרת שאם תעבירו א', אנחנו נעשה ב', אנחנו נמריד פה, זה לא הגיוני שדבר כזה קורה במדינת ישראל.
תראה, ראיתי מסמך, טיוטת מסמך, שכמעט הגעתם להבנות בבית הנשיא. ראית אותו?
לא ראיתי אותו, אבל אני יכול להגיד לך.
במסמך הזה הסכמתם לכמעט כל מה שהאופוזיציה רצתה. כמעט, לא הכל. ולדעתי אפשר להתקדם על המסמך הזה.
קודם כל אני
אמנם טיוטה, וטיוטה היא מאופן טבעה ברת שינויים, אבל זה לא התקדם לשום מקום. ואני רוצה לשאול, איפה טעיתם?
תראה, אני לא חושב, טעינו אולי בהתחלה, כאשר הבאנו פה איזשהו רפורמה שהייתה נכונה.
רפורמה עם כמה חוקים, חוקים שמשנים את צורת המשפט בישראל.
אני לא חושב, אנחנו לא צריכים לדעת שמה שקורה בעצם, מה שרצינו לעשות, זה להחזיר את האיזונים בין שלושת הרשויות.
אומרים לכם שעשיתם הפוך.
לא, אני חושב שמי שמסתכל על על שני העשורים האחרונים, נוצר פה מצב שהכל שפיט. נוצר פה מצב שבעצם חוסר איזון בין הרשויות.
זה הכל שפיט נוצר בתקופתו של ברק.
נכון, אבל עדיין זה המשיך. וצריך לזכור שכל שרי המשפטים לדורותיהם, כמעט כולם ביקשו לעשות שינויים במערכת המשפט, כאשר השינויים באמת נתנו את הכיוון של איזונים בין כל הרשויות. עכשיו, זה שאנחנו רצינו לעשות, זה לא אומר שחס וחלילה רצינו להרוס את מערכת המשפט. זה לא נכון, זו הייתה המצאה של ראשי המחאה. אבל הבעיה, אין בעצם, הייתי אומר, חילוקי דעות על הדברים המהותיים. היו בעצם חילוקי דעות על הדרך. ואני חושב שהדרך שבה הליכוד הוביל את הרפורמה, היא לא הייתה הדרך הנכונה, ועובדה, נכון לעכשיו, כמעט ואין רפורמה. מה שבעצם היום, אנחנו נמצאים ללא פסקת ההתגברות, שגם לא תהיה, זה מה שגם אמר ראש הממשלה.
לא תהיה.
זה מה שאמר ראש הממשלה,
ואני מאמין לו. בית המשפט הגבוה לצדק.
ואני חושב שאנחנו היום יכולים להגיע להבנות.
מה זאת אומרת לא תהיה? יש חוק. חוק עבר.
לא, של עילת הסבירות.
עילת הסבירות.
עילת הסבירות, לא נושא התגברות.
לא, 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 לא פסקה, לא התגברות.
עילת הסבירות.
עילת הסבירות עברה.
עברה, נכון.
בקריאה שנייה ושלישית.
נכון.
יש להתייחס את זה? הרי בית המשפט כבר עכשיו, לפני יומיים, אמר שבכוונתו להתייחס. יש לו עתירה.
זכותו וזה בסדר.
יש לו עתירה שרוצה לפסול בכלל את כל החקיקה הזאת, וזה בעיה כי זה חוק יסוד, והקבוצה הזאת היא של, נגיד, לא יודע איך לקרוא להם, זה לא אופוזיציה, זה קבוצה של משפטנים. הגישה בקשה לפסול את החוק הזה. החוק הזה יידון ברוב של 15 שופטים שלא היה כדבר הזה. אבל כבר עכשיו הם הודיעו שבכוונתם לפעול ולבדוק ולראות. ואני רוצה לשאול אותך, האם החוק הזה ישונה? יישאר כמו שהוא, או יבוטל?
אני לא יודע, אני סומך גם על מערכת המשפט, סומך על השופטים, אני רק חושב שאני חושב, זאת אומרת, אני חושב שהשופטים צריכים גם להבין שלא הכל שפיט.
כן, לא הכל שפיט אולי נכון, אבל הם יגידו, מבחינתכם הכל שפיט, אתם אומרים, מבחינתכם הכל שפיט, ואנחנו אומרים, לא, יש דברים שהם לא שפיטים. לדוגמה, הם נותנים, לקחתם את החוק הזה, העברתם אותו ברוב של 64 חברי כנסת, קראתם לו חוק יסוד, ואתם אומרים, חוק יסוד, אתם לא יכולים שהוא יהיה חוק שבית המשפט הגבוה לצדק ישפוט אותו, או בוא נגיד, יתקן אותו, ישנה אותו, יבטל אותו. אבל אתם יכולים לכל חוק לקרוא חוק יסוד.
זה לא כך. מי שמכיר את עבודת הכנסת, יודע ש... כשאתה מוציא חוקים, או שאתה מחוקק חוקים, ישנה את הוועדה, או יותר נכון, את המחלקה המשפטית של הכנסת. היא עוברת על החוקים. אני אתן לך דוגמה. כשאני רציתי לחוקק איזשהו חוק בנושא חיילים משוחררים, אז אמרו לי, מה? אתה מחוקק ואתה עושה פה איזושהי אפליה לאחרים? אז אמרתי, לא, אני אוסיף גם כל מי שבעצם עשה שירות אזרחי. זאת אומרת, ישנה בעצם מחלקה משפטית בכנסת
שמאפשרת לך את האיזונים.
שהיא נותנת את האיזונים, והיא בודקת שאין חוקים שהם חס וחלילה מעבר למשהו שיש בו את ה, נקרא לזה, את האפליה, או גזענות, או כל דבר אחר שהוא לא נכון. אתה לא יכול לבוא ולקרוא לחוק, כל חוק יסוד, כי המערכת המשפטית גם לא תאפשר לך את זה.
טוב. מה החוק הבא?
בוא נדבר על הדברים שחוק שלי, מה זאת אומרת חוק הבא?
יאללה, חוק שלך.
אני רוצה לומר לך, אני בעצם לקחתי על עצמי את הנושא הכלכלי-חברתי במערכת של הכנסת. וכשאני מסתכל על הדברים שנעשים, אז נכון שאנחנו בחודשים האחרונים נתפסנו יותר למערכת האיזונים בין הרשויות והצד המשפטי. אבל יש כל כך הרבה חוקים שנמצאים בנושא של יוקר המחיה. חוקים, דוגמה, אפילו נושא של רדיו.
עשית את זה באלגנטיות.
בוודאי, מה זאת אומרת?
לא עשית את זה באלגנטיות, עברת אותי לתוך השאלה שלך.
אז אני אגיד לך, הנה חוק למשל בנושא של רדיו. יש חוק שהוא בעצם מציל אנשים, חוק מציל חיים, שאנחנו מעבירים אותו, הבנו אותו בכנסת בקריאה טרומית, והוא נמצא עכשיו על השולחן בוועדת הפנים. זה חוק שמדובר על חובבי רדיו, שהיום יש להם קשיים, הם יכולים...
להתקין אנטנות.
כן, אז הם צריכים ללכת
להנדסה. והיא בעצם רשת החירום של מדינת ישראל, אם וכאשר תהיה פה מלחמה או רעידות אדמה.
אמת? אז תראה לך, היום אם אני רוצה להרכיב דוד שמש על הגג, אני שואל מישהו?
לא, יש חוק על זה.
נכון, אז על האנטנות אין, ואנחנו מקדמים את זה.
אז תסביר לי, אתה לקחת את החוק של הדודי שמש, אותו אחד שיש כבר חוק, ואותו חוק שהוא חוק אנטנות חובבי הרדיו, יוצמד לחוק של חוקי שמש.
בוודאי, אבל זה יותקן, לפי התקנים של משרד התקשורת, והתקנים של משרד להגנת הסביבה, כך שהדברים יעשו בצורת קינה, לפי כל התקנות שקיימות.
כמה זמן זה ייקח?
אני מעריך שאולי עד סוף השנה, אם זה יעבור קריאה ראשונה, אז קריאה שנייה ושלישית נוכל לעשות את זה עד סוף השנה בעזרת השנה.
ומתי תהיה קריאה ראשונה?
אני מניח שזה יהיה בעוד, מיד אחרי הפגרה, אנחנו נדאג לזה.
כן, זה בוועדת הפנים.
נכון.
טוב, בוא נמשיך הלאה.
דרך אגב, עברתי חוק בוועדת הפנים שקשור לתכנון ובנייה, שהוא מייעל את התהליכים בתכנון ובנייה, והוא עבר, זה חוק שעבר.
המומחיות שלך, יש לומר, היא תכנון ובנייה, כי היית עד לאחרונה סגן ראש עיריית נתניה, סגן וממלא מקום של...
של מרים פייבר, של ראש עיריית בנתניה, והייתי גם יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה, ועבר חוק שהוא כבר נמצא בחוק החוקים של מדינת ישראל, שהוא בעצם מסיר ביוקרטיה במתן היתרים בוועדות. אז אני לא אפרט יותר מדי, אבל הוא כבר עבר.
תראה, היות ואני מכיר את הוועדה לתכנון ובנייה, היא מאוד בעייתית, אתה יודע, נכנס שם משהו, והוא יכול לצאת אחרי שנה, שנתיים, שלוש.
אבל זה לא, תראה, אם יש ועדה שמנוהלת כמו שצריך, אין ספק שאתה מסתכל, אז יש את הרשות רישוי, שזה מהנדס עיר יחד עם יור הוועדה, יש את ועדת משנה ויש ועדה מקומית. כשבא קבלן והוא מגיש היתר בדיוק לפי הטאבה שקיימת, הוא יכול לקבל היתר תוך פחות מחצי שנה. אבל כשהוא רוצה הקלות, אז ברגע שיש הקלה, נניח שהוא רוצה הקלה
זה הולך להתנגדויות.
אז ודאי, ואז יש את כל התהליך, ויש את כל הביוקרטיה, ואתה צריך לפרסם התנגדויות, ואז יש לך את הקושי. ולכן אני ממליץ לקבלנים, קחו את הטאבה, אתם בטאבה תעשו את העבודה, אבל הרגע שיש טאבה, תתקדמו.
אתה שם לב ברחובות, יש מצב רוח לא טוב. אתה מדבר עם אנשים, המצב שלהם, גם מצב הרוח, גם מצב הכלכלי לא טוב. מחירי הדיור הציבורי, הדיור בכלל, בשמיים. אתה נכנס לסופרמרקט, אתה, מה שקנית אתמול בשקל, אתה קונה היום בשניים. זה היה הטיקט שלכם.
נכון.
על הטיקט הזה הלכתם. יוקר המחיה, יוקר הדיור. בינתיים, שנה, עברה כמעט שנה, כלום.
אי אפשר להגיד כלום. אני חושב שאנחנו היום התחלנו לעבוד. אפשר לראות את שר הכלכלה, הוא הצהיר עכשיו על יבוא של גבינות. אנחנו נלחמים
במהלך במונופולים. מהלך מצוין.
נכון, נכון. שזה יוזיל את מחירי הגבינות בעשרות אחוזים. וצריך להבין שהיוקר המחיה מדבר לא על מותרות, גבינות זה לא מותרות, חלב זה לא מותרות, בשר זה לא מותרות, עכשיו תלוי גם איזה בשר, עכשיו היום אתה יכול להשיג בשר תחון.
אבל אתה יודע, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא רק בשר. זה בשר, זה הליכה לסרט, זה הליכה לקונצרט, וזה הליכה להופעה של זמר. תראה, אתמול ראיתי, אתמול ראיתי מחיר של כמה מוצרים שאתה רוצה לקנות ב... של עומר אדם שם, באחד המקומות שבו הופיע, 100 שקל. העלות של זה אולי 15-10 שקלים. 100 שקל. בקבוק אני... וודקה, 1,000+ שקל. תגיד, אתם לא יכולים להטיל פיקוח על הדברים האלה. אנשים עומדים שם ומסתכלים על המחיר, והילד צועק אני רוצה, ואבא לא יכול לשלם את זה. אי אפשר להטיל פיקוח על כל המקומות האלה, הרי כבר היה.
הכוח הוא בידינו הציבור. אני רוצה להזכיר לך שדיברת את
הרופא. אתם צריכים לעזור.
אז אני אסביר, אני אסביר. בואו ניקח את הדוגמה שהייתה בזמנו של אומנים שהופיעו ביום העצמאות. הכוח היה בידי הרשויות.
נכון.
ואז נקבע שלא משלמים לאומן מעל 150 אלף שקל.
למה נקודה? 150 אלף
אבל
שקל?
אבל בואו שנבין, כי דיברו על 400 ו-200 וכך הלאה. זאת אומרת, וזה באמת עבד. אותו דבר אני אומר, חבר'ה, השוק הוא שוק חופשי. אנחנו כמדינה צריכים לתת פלטפורמה מסוימת. צריך להבין שהכוח הוא בידינו, ואם אנחנו נקנה חכם, אז הכוח הוא בידינו ונוכל לעשות את הדברים. עכשיו אני אגיד
לא
יותר מזה.
להגיד, אתה לא יכול להגיד את זה לילד.
אני,
אתה בא עם ילד לקיוסק מזה. במקום ההופעה, ובקבוק מים עולה 15 שקל. אתה יכול להגיד לו, אז לא?
אני יכול להגיד לך דבר פשוט.
תביא מים
לבית. אני עם הנכדים שלי, כשאני הולך לאיזשהו מקום, לסרט או לא יודע מה, אני מביא את הפופקורן, מביא את הפופקורן ואת המים מהבית. אני חושב שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו למשהו שיותר נכון.
אז אני אענה לך גם על זה.
זה אחד, אבל עוד מילה אחת.
לא, בעניין הזה, בעניין הזה, תראה, אני הלכתי לפני שבועיים עם הנכדים שלי לסרט. ומים קנינו בחוץ, לא בפנים. ולא רוצה לתת לנו להיכנס.
לא, זה אפשרי.
לא, לא.
אז זה לא נכון.
לא הסכים.
אז זה לא בסדר. זה לא בסדר.
אתם את המים לא קניתם פה, אתם צריכים לקנות את המים אז, שם. אסור לי לתת לכם
אז
להיכנס.
אז יכול להיות שזה היה בקבוק זכוכית, זה סיפור אחר.
זה לא בקבוק זכוכית, זה היה בקבוק פלסטיק.
אז זה לא נכון, אפשר להיכנס.
אז הנה, הוא לא רצה לתת להיכנס.
אז זה לא בסדר. אבל אני כן רוצה לומר לך, אנחנו כמדינה, ואני אמרתי את זה גם בוועדת הכספים, אנחנו היום מעצמת גז. אנחנו מעצמת אנרגיית שמש. מחיר החשמל צריך לרדת. כי היום איך מחשבים את מחיר החשמל? לפי המזות. כמה, לפי הפחם והמזות. וכמה בעצם ייצור האנרגיה של החשמל היום הוא ממזות, הוא בקושי 20%. לכן צריך להפוך את כל השיטה. אמרתי את זה גם לראש הממשלה.
אז למה חברת החשמל בגרעון וכל הזמן רוצה
לעמוד? דרך אגב, היום חברת החשמל מספקת רק 50% מצריכת החשמל במדינה. אותו דבר עם המים. המחירי המים הם גבוהים. קרוב המים היום שנמצאים לבתים הם מים בהתפלה, שהעלות שלהם היא בסביבות ה-70 סנט, ויש כמובן עלות נוספת שהיא מדברת על עלות
שינוע.
של שינוע ועלות של התחזוקה וצנרת וכך הלאה, ואם תכפיל את זה אפילו ב-2, אז אתה מגיע אולי ל$1.5, אבל היום אתה משלם קרוב ל$4 למטר קוב מים, שזה באמת גבוה, צריך לעשות פה את המהפכה. אני חושב ששר האוצר בנושא של חשמל ומים, צריך לקחת את הנושא לידיים שלו, אני גם העליתי את זה בוועדת הכספים.
נושא ביום ראשון למירויות, לעשות שם טרייד אין, מים תמורת גז.
אז הנה, אמרתי, אני חושב שאנחנו מעצמת גז ומעצמת אנרגיה, וצריך לנצל את זה.
טוב, נמשיך הלאה. טוב לך בכנסת?
זה מאתגר. אני חייב לומר, אני באתי
מהשלטון... אבל זה לא אתה, אתה יודע? אני מכיר אותך הרבה שנים, נכון?
נכון.
אנחנו ידידים הרבה שנים, למען הגילוי הנאות. בעירייה כשהתנהלת, הכל היה בצורה נינוחה ושקטה, ואתה נכנס לכנסת, ואתה יודע, אני מבקר את הדיר שם, ואני רואה את הצעקות, ואת הדחיפות, וזה נשמע נורא היום, ואת הכללות. זה הכנסת?
זה נכון, אנחנו צריכים לשנות את תרבות השיח. אפשר להתווכח, לא חייבים לצעוק, לא מוכרחים לצעוק. אפשר לחלוק אחד על השני, אבל אסור לחלוק את העם. אני חושב שצורת הדיבור צריכה להיות שונה. אני לפחות את הדברים האלה מיישם בוועדות שאני מנהל. בוועדות שלי אני מנהל, באמת, אני נותן שם, אני מקשיב, אני נותן לכל אחד לומר את, את דברו. אני חייב לומר לך, עשיתי...
אתה יכול להגיד את זה על כל הוועדות?
לא, 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 אני לא יכול להגיד את זה על כל הוועדות. אני לא רוצה לתת ציונים לוועדה כזאת או אחרת, אבל אני אומר, חייבים לשנות את תרבות השיח. אני אגיד לך יותר מזה, הייתי שמח שיקחו אותנו כחברי כנסת, גם לקורס, או לאיזושהי השתלמות בנושא של צורת דיבור.
הנה, נתת כבר רעיון. תגיד, החוק הבא שאתם הולכים להשיק, החוק בנושא של הוועדה לקביעת שופטים. קטי שטרית הייתה כאן אחרי הישיבה בבית הנשיא, ואמרה לי, שמע, הגענו כמעט להסכמה. חמישה אופוזיציה, חמישה קואליציה, ונציגי השופטים לא יהיו שם. הוועדה לבחירת שופטים. א', אני רוצה לשאול, האם זה היה תקין שהוועדה לבחירת השופטים נמצאת שמה, כי היא באופן מובנה תצביע בעד השופטים, מחר הם יעמדו מולה. אז כבר באופן אוטומטי לוועדה הזאת יש רוב, כי יש גם שופט בית המשפט עליון, יש עוד שני שופטים, יש שני חברי ועדה, יש כבר חמישה.
אני ציינתי קודם שכל שרי המשפטים, כמעט כל שרי המשפטים לדורותיהם, דיברו על הנושא של צורך בשינוי שיטת הבחירה של השופטים.
של ועדת השופטים.
של ועדת השופטים. ונכון, אפשר להגיע להסכמות, אני לא מכיר את הטיוטה של אותם הבנות, אני יודע שהיו הבנות, אני לא יודע בדיוק על מה הבנות.
חמישה קואליציה, חמישה אופוזיציה, זה הייתה, זה אני אומר לך, אני ראיתי אותה.
יכול להיות, אני רק אומר שאפשר להגיע להבנות. וצריך להגיע להבנות.
והגיעו להבנות?
אני מאוד מקווה. תראה, יש היום מצב שבו חייבים, כי אחרת יהיה פה כאוס במדינה.
שמע, מילים מאוד מאוד קשות. האנשים ברחוב לפעמים חושבים לעזוב את המדינה. יש לי חבר, אתה הכרת אותו, רופא, שאמר אני רוצה לעזוב את המדינה, וכמוהו יש הרבה. אז תחשבו טוב טוב מה אתם עושים לפני שהם עוזבים, כי אחר כך להחזיר אותם יהיה קשה שבעתיים.
קודם כל, אני מציע לאף אחד לא לעזוב את המדינה. מהסיבה הפשוטה, זו המדינה שלנו. אנחנו רואים את האנטישמיות שיש בחוץ לארץ. אנחנו צריכים להילחם על המדינה הזאת. זה נכון שיש קשיים. אני לא חושב שהרפורמה היא בעצם הגורם היחידי, כי הנושא של הרפורמה זאת לא הבעיה. אני חושב שאם הרפורמה הייתה רק הרפורמה, אז לא הייתה בעיה. יש פה קבוצה שרוצה בעצם להפיל את הממשלה. וזה בעצם הקושי. ואני כבר הבעתי דעתי גם בעבר, ואני חושב שאפשר להגיע להבנות, וההבנות האלה חייבות להגיע יחד עם חברי האופוזיציה בכנסת. ואם לא, אפשר להגיע גם להבנות עם גורמים שמחוץ לכנסת. אבל עדיף שזה יהיה עם גורמים בתוך הכנסת. גורמים מחוץ לכנסת,
זה נושא שאתה מטפל בו כרגע.
אני תמיד הייתי איש של שלום, של חיבורים, איש שתמיד רצה בהידברות, ואני גם היום עוסק בזה כדי לנסות לגשר על הפערים.
דוד ביטן הזהיר שאם בהמשך לא יהיה ניתן לחבר כנסת אחד או לראש ממשלה להחליט את הכל, אנחנו נפעיל את כושר השיפוט, ויש כחמישה אנשים, כך הוא אומר, כך אומרים עיתונאים, שלא יסכימו להעברת חוקים שלו בהסכמה עם האופוזיציה. אתה מכיר את זה?
תראה, אני לא הדובר של דוד ביטן, אבל צריך להבין גם מאיפה זה בא. החוקים שרצו להעביר, אנחנו בסיעה לא קיימנו עליהם דיון. ולכן צריך להבין שיש צורך, וכשאומרים את זה, זה לקיים דיונים בתוך הסיעה, לראות מה הבעיות, לא להביא את החוקים ראה וקדש. ולכן הדברים נאמרים בצורה כזאת שבו אנחנו רוצים שהדברים יעשו בצורה נאותה בסיעה, ולא לראות את הקול שלנו כקול אוטומטי. דרך אגב, אני לא שייך לאף קבוצה.
כן, זה אמרת, אבל אני שואל, האם יש מספיק חברים שיכולים לעצור חקיקות בניגוד להחלטת הקואליציה, אם הם לא יסכימו להם?
אני לא יודע, עד היום זה לא קרה.
לא קרה. אקוניס, השר אקוניס שהיה אצלנו בשבוע שעבר, אמר שאין סיבה לא לכנס את הוועדה למינוי שופטים לצורך מינויים בערכאות נמוכות. שזה לא בדיוק מה שאומר יריב לוין.
אני לא יודע, עוד פעם, אני לא דובר לא של יריב ולא של
אופיר. לא, אבל אני שואל לך דעתך, כי זה נאמר.
אני חושב שבמערכת המשפט, היום יש הרבה מאוד דברים שצריכים לעשות, לא רק בוועדה למינוי שופטים. יש
עוול
גדול מאוד, אני חושב, אני אומר את זה, אני גם אגיד את זה איפה שצריך, אמרתי גם איפה שצריך, אני חושב שהיום יש עוול גדול מאוד ועינוי דין לאזרח הקטן, ואת זה צריך לפתור.
שופטים.
ואת זה צריך לפתור. זה
לא צריך ועדה.
אפשר לפתור את זה בהרבה מאוד דרכים, דרך אגב, חסר גם מבנים של בתי משפט.
בסדר, אבל זה מבנים זה לאיתו, אבל אני אומר כרגע, האם הוועדה הזאת תכונס או לא תכונס?
אני לא יודע לומר, אין לי את הפרטים, אני לא יודע לומר לך.
טוב. יולי אדלשטיין, מחתי, כך הוא אומר, במהלכי הרפורמה לא תהיה אוטומטית. מעכשיו מתאמים איתי מה עולה ואיך עולה. איך זה, רמרת כזה?
אתה מביא לפה עכשיו גם את יולי, וגם את אופיר, וגם את דוד. אז תראה, כל אחד אומר את מה שהוא חושב, גם אני אמרתי את מה שאני חושב, והנקודה היא ברורה. אין לנו את הכל אוטומטי, אני חושב שחבר כנסת צריך לשקול את הדברים, להביע את דעתו, ובסוף אנחנו חלק מסיעה, ובסיעה מתקבלים ההחלטות. אני חייב לומר לך דבר אחד, והוא כן חשוב, אסור להשאיר פה אדמה חרוכה, זאת אומרת, הנושא של החקיקה, חרוכה, הנושא של החקיקה הוא חשוב, אבל מדינת ישראל היא חשובה לא פחות.
למה הגעת לכנסת? אני שאלתי אותך פעם וענית לי.
וואו, אז אני אגיד לך מה. אני הגעתי לכנסת כי אני חבר טוב של ראש העירייה מרים פיירברג. אני הייתי יחד איתה 24 שנים. עשינו עבודה נהדרת בעיריית נתניה ובעיר נתניה. ואני חלמתי להיות גם ראש עיר. אבל אני נגד ראש עיריית נתניה מרים פיירברג לא אלך להתמודד מולה, כי אין לי את האינסנטיב.
למרות שהסקרים מראו שאתה זוכה.
יכול להיות, זה לא משנה מה יראו, סקרים יכולים להיות, יראו ככה, אחרת, אבל זה, אין לי את הדרייב.
זה אדם שבך, אתה לא תלך על ראשו של אף אחד, שמשך תקופה ארוכה הלכת לצידו.
אני חושב שהיא חברה טובה, אנחנו היינו ביחד, עשינו עבודה טובה, אני אמרתי לה כל הזמן, שאם היא תחליט לפרוש, אז אני ארוץ לראש העיר אחריה, ולכן אני נמצא היום בכנסת, כי ברגע שהבנתי שאני לא הולך להיות ראש עיר, ואני משאיר לה את הבמה, אני הולך למקום אחר.
סרבנות, כך אמרת, היא כרסום יסוד הדמוקרטיה.
אמת.
איך אתה רוצה שהאנשים הללו שחוששים, יביעו את דאגתם במלואה על ידי הפגנות, קריאות?
אין לי בעיה עם הפגנה, אין לי בעיה עם קריאה.
אז מה?
יש לי בעיה עם אלימות, יש לי בעיה עם סרבנות, יש לי בעיה שמערבים את הצבא בפוליטיקה.
רק שנייה. אם אתה לוקח חייל, טייס, שהוא אומר, תראה, אני כבר בפנסיה, אני מתנדב, לא רוצה להתנדב שוב. זה בסדר?
אין לי בעיה עם מישהו שלא רוצה להתנדב. אני רוצה שנבין, סרבנות...
אבל אין סרבנות בצבא.
אני חוזר עוד פעם.
עדיין אין סרבנות.
אני... המילה, ברגע שמישהו אומר, אני לא אתגייס, זה כבר אמירה. ולכן צריך להבין, אנחנו, אסור לנו בשום פנים ואופן לערב את הצבא בפוליטיקה. יש לי דעה, תביע אותה. לא בתור טייס ולא בתור רופא. כשאני רוצה להביע את דעתי, בתור מה אני אביע? בתור מהנדס? אז אני רוצה שנבין, אנחנו נמצאים במדינה, אחרי 2000 שנות גלות, זו המדינה שלנו, אסור לנו בשום פנים ואופן לתת ולראות ניצחון לאויב בעזרת סרבנות או בעזרת קריאות כאלה אחרות שיביאו להרס המדינה.
דובר צהל אומר שהוא חושש שבזמן הקרוב תהיה פגיעה בקשירות צהל.
אין לי הערכה, אין לי נתונים.
לא, זה מה שהוא אומר.
אני לא יכול לסתור אותו.
זה מפחיד?
מפחיד מאוד. בכלל מה שקורה היום אני מודאג.
תגיד, מה שקורה היום בצפון, וזה שגם הרוסים וגם אחרים שנמצאים שם התבקשו לעזוב את לבנון, זה מעיד על משהו שמתקרב?
אני לא יודע. אני באמת לא נמצא בוועדת חוץ וביטחון, אין לי מידע יותר מכל אחד אחר מהעיתונות, אבל אני כן מודאג מסיבה אחת. כי אם האויבים שלנו רואים היום את הוויכוח, יכול להיות שהם טועים, אבל כשהם רואים והם מעריכים שאנחנו הולכים ונחלשים, זה מאוד מדאיג, ואסור לתת לנו, לתת להם את ההזדמנות הזאת.
תהיה מלחמה בזמן הקרוב?
אני לא יודע.
אתה שומע הערכות?
אני לא יודע.
טוב.
מקווה שלא.
תגיד, הכסף הזה שסמוטריץ' מעכב לרשויות ערביות, אתה בעד, נגד?
תראו, אני חושב שלא צריך לעכב כסף לרשויות. רשויות הם בעצם זרוע ביצוע של...
תחומה...
נכון, זה זרוע ביצוע של הממשלה. צריך להבין, הרשויות הערביות יש להם קושי בגבייה, יש להם קושי, אין להם אזורי תעסוקה, קשה להם להתקיים. אבל העלה סמוטריץ' נקודה מסוימת, וצריך להבין אותה, ויכול להיות שאת הנקודה הזאת אפשר לפתור.
היא הייתה נקודה שכבר מדברים עליה הרבה זמן.
שבמכרזים, שבמכרזים של
הרשויות... תמיד זוכים שם אנשים... שהם אנשי עולם תחתון, ככה לפי...
אז הוא אלה נקודה מסוימת, צריך לבחון אותה, לטפל בה, היא יכולה להיות מטופלת גם על ידי משטרה או כל דבר אחר, אבל כסף שמגיע לרשויות צריך לתת אותו.
ייתנו? ראש הממשלה ייתנו, סמוטריץ' אומר שלא.
אני מעריך שבסוף ייתנו, גם סמוטריץ' אמר שהוא ייתן לאחר בדיקה בנושא של לאן הולך הכסף.
אפשר לעקוב אחרי זה? אפשר לצבוע אותו?
בוודאי, בוודאי. דרך אגב, המדינה יכולה לעשות גם מכרזים. היא לא חייבת לתת את זה לרשות. נכון. היא יכולה לעשות את זה דרך המרכז.
אז למה היא לא עושה את זה?
אני לא יודע, לא העליתי את הרעיון הזה, אבל אני יכול לעלות. המדינה יכולה להעביר את הכסף דרך המרכז לשלטון מקומי, שיש לו מכרזים משלו, אבל כסף שמגיע לרשויות צריך לתת, חובה לתת.
אני שומע שישראל וסעודיה מתקדמות לקראת איזשהו הסכם. ישראל קץ נוסע לשם, השר ישראל קץ נוסע לשם ביום ראשון. אתה יודע על זה משהו?
אני רק יכול לברך על זה. אני חושב שאחד היתרונות של בנימין נתניהו, שהוא הצליח לעשות שלום ולבודד את הבעיה הפלסטינאית מהידברות יחד עם ארצות ערב האחרות, וזה יאמר לזכותו.
יש בקרוב יום השנה לכינון היחסים עם האמירויות, תבוא?
אני אשמח, בוודאי.
אצל שגריר בחרין.
אני אשמח, בוודאי. אני חושב שזה דבר שבאמת מדינת ישראל התברכה בו לאחרונה, הסכמי אברהם, זה דבר מאוד מאוד חשוב למדינה.
חברת הכנסת טלי גוטליב נגד סמוטריץ', היא רואה בחומרה החלטה חד צדדית. חובתנו לפעול לטובת כלל האזרחים, והיא מדברת על תקציבים כאלה שאמרנו למזרח ירושלים, ואתם נחלקים בתוככם. לכן לתת את זה או לא לתת את זה. יש הרבה צדק, אנחנו התחלנו לדבר על זה, אני רוצה להרחיב. יש הרבה צדק בכך, כי המשטרה לא מצליחה לטפל באותם עבריינים, והפגיעה בהם צריכה להיות אולי פגיעה כספית. כי מה עושים אותם רשויות? מוצאים מכרז, את המכרז הזה לוקח, ואתה יודע את זה יותר טוב מכולנו, לוקח את זה באיזושהי צורה, איזה גוף עברייני, והוא בעצם מקבל את הכסף הזה, והכסף הזה בסופו של דבר מגיע לאותן מקורות, לאותן גופים שהם בעצם גופים עבריינים.
אני חושב שאמרתי את זה גם קודם. קודם כל, זה נכון, צריך לדאוג שהכסף הזה יגיע לאן שצריך.
אבל הם מקבלים להכיל לקנות, אני אתן לך דוגמה.
כן.
מקבלים סכום מסוים להקמת בית ספר, להקמת גן. דרך זה משרד החינוך נותן, אבל יחד עם המועצות, העיריות, ו... נותנים שם מערכת מחיר של 100 מיליון. אבל בעצם אותו בית ספר עולה 80 מיליון. 20 מיליון הולכים לכיסם של המתווכים.
תראה, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם. אני חושב שאפשר את הבעיה הזאת לפתור. צריך להקים בתי ספר, ואפשר להקים בתי ספר, לא רק על ידי הרשות. גם אצלנו בנתניה, זה לא משנה. אנחנו היום נעזרים בשלטון המקומי, על ידי המרכז לשלטון מקומי, בהקמת בתי ספר, גני ילדים, וכולל סלילת כבישים. דרך אגב, אני חושב שכל גוף שמקבל כסף בממשלה, הוא צריך את סמלי השלטון להאדיר על ידי דגל ישראל, שירת התקווה בתקסים, ולא ליצור מצב שהוא פוגע בסמלי השלטון.
בוא נדבר קצת על הוועדה שלך.
תודה שהגעת לשם.
הבטחתי לך. תראה, אנחנו שומעים יותר ויותר על מקרים שבהם סייעות וגננות מתעללות בפעוטות. וזה נראה נורא. אני חושב שבימים האחרונים ראינו כמה וכמה כאלה. מה אתם עושים?
תראה, צריך לראות גם את שורש הבעיה. קודם כל, מסתבר שקשה מאוד להוכיח את ההתעללות של אותם סייעות או גננות.
עם מצלמות.
כי אין מספיק מצלמות, או שאין
מצלמות. אבל עכשיו החלטתם לעשות,
או שאין מצלמות מגיל 3-6. אני חייב לומר פה ולציין גם את חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, שהוא בזמנו קידם את החוק מגיל 0-3, והיום הוא מנסה לקדם את החוק מ-3-6. וגם שר החינוך כבר יפנים שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
הוא לא כל כך רצה שר חינוך.
בהתחלה, אבל הוא יפנים, כמו שציינתי. אני חושב הנושא המצלמות הוא חשוב, מהסיבה פשוטה שצריך להוכיח. דרך אגב, הוא גם טוב לגננות וגם לעוזרות.
תראה, אם יש מצלמה, הגננת לא תיגע בילד, כי היא תדע שמצולמת.
יותר מזה, גם היא יכולה להוכיח גם את חפותה, אם במידה ויש איזשהו משהו נגדה. דבר נוסף, בנושא הזה של... צריך גם להבין את נושא שכרם של אותם גננות ואותם מטפלות.
מה זה קשור?
זה כן קשור. נושא של השתלמויות. זאת אומרת, אנחנו צריכים הון אנושי טוב עם שכר הוגן, כי העבודה שם היא קשה. וכנראה שגם מגיעות לשם אנשים שכנראה שאין להם את ההשתלמות או את הידע או את הניסיון בטיפול בילדים.
להתעלל בילד זה לא צריך ללמוד הרבה, צריך לדעת פשוט להיות בן אדם.
אני מסכים איתך, אבל עדיין צריך להיות איזושהי הכשרה מינימלית.
נתונים שהתפרסמו השבוע, 830 ילדים נפלו קורבן לאלימות בגנים בשנים האחרונות. 38 מסגרות חינוך נחשפו במקרה התעללות, 2,000 מעונות נפתחו מצלמות לבדיקה שם. ואתה הסברת לי שאתם הולכים לשים עוד מצלמות, כמה זמן זה ייקח, כמה פרויקט הזה?
המספרים הם מזעזעים. זה לא רק בנושא של מעונות, אנחנו מקבלים דיונים גם בנושא, אתן לך דוגמה אחת, אתה יודע שבנושא של גני שעשועים, נפגעים מאות ילדים בשנה בגני שעשועים, בחצרות וכך הלאה, בפארקים. ואתה יודע שבמגזר הערבי, כמעט ואין נפגעים, אתה יודע למה?
לא.
כי אין שם גנים. אין שם מתקני משחקים. זאת אומרת, עכשיו אני קיימתי שם דיון בנושאים האלה. וכשאני מסתכל ואני אומר, איך זה יכול להיות שאין מתקנים, מתקני שעשועים, זה דברים שאנחנו מזניחים אותם. וצריך להבין שזה גם הנושא של המצלמות שדיברת קודם, וגם נושא של מתקני שעשועים, וגם מתקני משחקים בכל המגזרים, וגם הנושא של העוני במגזר החרדי, כל אלה, זה בעיות שאנחנו צריכים לגעת בהם, וחוסר הנגיעה בהם, אנחנו נסבול מהם בעתיד. כשאנחנו רואים היום את הפשיעה במגזר הערבי, היא תולדה של מצב שאנחנו לא טיפלנו בו בעבר, באותם ילדים שהלכו לכיוונים לא נכונים.
קיימת דיון בוועדה לזכויות הילד בנושא סיוע נפשי לילדים ערבים בשל העלייה בפשיעה.
נכון. נכון. אמיתי שאנשים ירימו גבה, אבל צריך להבין. ילד הוא ילד, ולא משנה אם הוא ערבי או יהודי. הוא נפגע, כשאני מסתכל על ילדים.
צריכים סיוע נפשי.
בוודאי. וזה טראומה. ואתה לא יודע מה קורה עם ילד כזה בהמשך. וכשאני רואה שאין בעיה של תקציב, מה יסתבר? בדיון שקיימתי. ודרך אגב, זה לא דיון פוליטי, למרות שהגיעו לשם חברי כנסת ערביים. אבל הדיון הזה הוא באמת דיון שבו הגעתי למסקנה שאנחנו כמדינה, יש לנו את האפשרות, יש תקציב, יש החלטה להקים מבנה חוסן, אבל הביצוע שלו נעצר. על מה? על ביוקרטיה. ואת זה אני לא מוכן לסבול.
ערכת השבוע ביקור מיוחד במטה.
נכון.
למה?
וואו, גם זה מגיע אליך, זה היה קצת דיסקרטי במידה מסוימת. אבל תראה, אני חושב שהרשתות החברתיות הן במה נכונה ואמיתית ליצור עוד איזה שהוא...
עוד נדבך בהגנה על הילד.
על הילד. המוגנות ברשת היא מאוד 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 חשובה. ואני חייב לומר לך שגם מצאנו עוד דבר אחד במטה, זה איך לנסות גם ליצור חינוך טוב יותר לילדים שהם
זה
ילדים...
יכול להיות כלי חינוך ממדרגה ראשונה.
בוודאי.
וזה יכול להיות גם כלי שבאמצעותו ילד לומד דברים שהוא לא צריך לדעת.
אז בוא נוביל את זה לכיוון החינוך, ואני חושב שזה מה שחשוב.
הקמת את השדולה לקידום הבנייה והדיור יחד עם חבר הכנסת זאב אלקין. אתה רואה כשאפשר וכשרוצים, אפשר ללכת יחד כי ישנם חוקים שהם לא סותרים את הדעות של מפלגות כאלה ואחרות.
כמו שמישהו מכיר אותי ויודע, אני תמיד בעד הידברות ובעד שיתוף פעולה, והנושא היום של הדיור והנושא הבנייה הוא כשל שנמשך כבר כמעט 14 שנים, ואת הבעיה הזאת צריך לפתור, ואפשר לקדם, בוא נאמר, אפשר לא לפתור לגמרי, אבל אפשר לעזור לזוגות צעירים לרכוש ולפתור להם את הבעיה של המגורים.
זה מעניין אותם.
תודה רבה.
תסתכל על השעון.
תודה רבה.
חצי שעה הפכו ל-37 דקות. אני רוצה להודות לך.
גם אני לך.
יושב ראש הוועדה לזכויות ילד, חבר הכנסת אלי דלל. שרק תהיה בריא ותמשיך.
תודה רבה, אני תמיד שמח להתארח אצלכם.
תודה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.